שלום וערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד.
ערב טוב איתי, שלום.
ראיתי שאתה מתחת ביקורת חריפה על פסיקת בגץ שפסלה את מועמדותו של בועז יוסף לראשות העיר טבריה.
בגץ פסל חוק של הכנסת, הוא לא פסל מועמדות של איש כזה או אחר.
הוא דחה את התחולה, אם נדייק.
כן. אם נדייק, אז הוא... אם נדייק, אז הוא בהחלטה שלו, למעשה קבע גם שגם החוק הוא... הוא לא חל באופן כרגע, וגם בסעיף השני שלו, אם קראת את ההחלטה, גם לגבי החוקתיות של החוק בכלל, הוא אומר זה יידון בהמשך, יישמרו, נכון. וישמרו טענות הצדדים. אז הוא לא קבע שהחוק חל רק התחולה שלו, הוא קבע שהתחולה שלו לא חלה, והחוק בסימן שאלה.
אוקיי, תגיד, זה היה הפתעה בשבילכם, או ששיערתם שזה מה שיקרה כמו פרשנים רבים, רבים בתקשורת או בפוליטיקה?
תראה, אנחנו... באירוע הזה 28 שנה, אז הקונסטרוקציה שבנה פרופסור ברק, על פיה אפשר לפסול חוקים, הרי זה לא פעם ראשונה שבגץ רומס ברגל גסה את החלטות הכנסת, ושוב אני אומר, זה לא משנה באיזה נושא מדובר, בדמוקרטיה ההכרעות צריכות להתקבל בפרלמנט, אפשר להתווכח, גם על החוק הזה אפשר להתווכח, הוא חוק לגיטימי, זה המצב המשפטי שהיה פה 50 שנה, כמו שאתה יודע, עד 2008, אפשר לדון בו, אני לא אומר, היה ויכוח, ואתה יודע, המשכן של הוויכוחים האלו הוא בכנסת, אכן התווכחנו בוועדת הפנים, הכרנו. זה הכלל המוסרי, הכי מוסרי שיש בשיטות משטר. הדמוקרטיה, הרוב מכריע, הרוב יכול, המיעוט יכול לשכנע אחר כך לאורך השנים שהחוק הזה הוא לא טוב, אולי יבחרו בו, אולי ישנו את החוק, אבל המצב הזה שתשעה אנשים מקימים פרלמנט של עצמם, ומחליטים לבטל החלטה של הכנסת, הוא מצב לא תקין, בוודאי במדינה של ישראל, במדינת ישראל, שאין בה חוקה, כידוע.
השאלה, חבר הכנסת הלוי, האם היה כדאי שבגץ יפסול דווקא חוק כזה, שהוא חוק משתמע, שהוא פרסונלי, ודואג לבן אדם אחד, ולא שתעשו את המבחן הזה, על חוקים אולי שדואגים יותר לרווחת כלל התושבים והאזרחים.
ואני חושב שבצדק אמר נציג הייעוץ המשפטי לכנסת, שההגדרה של פרסונלי הוא חוק שנועד לאדם אחד. כמו למשל חוק הפנסיה שעשו בזמנו לאשתו של הנשיא חיים ויצמן, או החוק שעסק בחברה לישראל, זה נקרא חוק פרסונלי. חוק שעוסק בכל המקומות שבהם יש או יהיה בעתיד ועדה קרואה, חוק שעוסק כבר היום ב-25 אנשים שהם חברי ועדה קרואה או ראשי ועדות קרואות, הוא לא חוק פרסונלי. אם אתה פונה אליי, איתי באיזה עניין, ואני מטפל בעניין הזה, אם העניין הזה הוא ראוי לטיפול, הוא מתקן עוול, זה לא עניין פרסונלי. פרסונלי שזה לא עוול כללי. אני בחוק הזה אפשרתי, לא לאדם אחד, לעשרות אלפי תושבים ברשויות מקומיות שבהם יש ועדות קרואות, לבחור גם בפקיד שהיה ממונה, אם הם רוצים בו. אגב, אין לי קירות, לא עם בועז יוסף, ולא עם אחרים בטבריה, ולא עם אחרים במועצות אחרות. ילכו לקלפי תושבי הרשויות המקומיות, יבחרו את אשר טוב לליבם ואשר לדעתם, זה הכל.
כן. כשאתה רואה קולות בליכוד של חבריך שאומרים, מעכשיו אנחנו מרימים אמברקס, כן, במילים שלי, ואנחנו רוצים לבדוק ולבחון ולדבר על כל דבר, ומשמע אפשר לגנוז את הרפורמה המשפטית. מה אתה אומר?
אני אומר שלדבר בינינו בסיעת הליכוד, ולדון ברצינות בתהליכי חקיקה, ולאן אנחנו מקדמים ומטיבים ממדינת ישראל, זה מצוין. וזה כמובן ראוי, אבל להתנות או ליצור מצב שבו כל מיני שלל מושגים, כאילו בשם הסכמה רחבה ודברים מהסוג הזה, יכפו את דעת המיעוט על הרוב, זה דבר בלתי מקובל בעליל, בפרט שהליכוד הלך לבית הנשיא, כלומר יצא ממשכן הדמוקרטיה הכנסת, הלך לבית הנשיא, ניסה להגיע, כידוע לך, פעם אחר פעם, הצעותינו נדחו, לא רק זה, אחרי שקרין אלהרר נבחרה, החליט יאיר לפיד ובני גנץ להפסיק את השיחות בבית הנשיא. כלומר, לא ראינו שום, אתה יודע, רצון טוב או אמירה, מה הם בעד, מה מבחינתם זה כן דמוקרטיה, שבו הרוב מכריע בצורה כזאת או אחרת. לא ראינו את הדברים הללו, ולכן אני אומר שוב, רוצים להגיע בנושאים חוקתיים או בנושאים משטריים להסכמה רחבה, אהלן וסהלן, אבל זה צריך בשביל זה לבוא בלב פתוח, לדון ברצינות, זה לא מה שקרה עד עכשיו. אז להפוך את זה לתנאי מצידנו, שאם מנדאו שעושה קמפיין של המרדה והפחדה, ואני שומע חברי כנסת מהאופוזיציה שעליית הסבירות זה פוגרום, ועליית הסבירות זה אסון, וקטסטרופה, וראשי שבק, וראשי מוסד, על מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים?
לאן אתה רואה באמת את המחאה?
להיכנע לשיח הזה, אני לא חושב שזו דרך
נכון. המחאה כרגע, לכאורה, אתם יצאתם לפגרה, כרגע אין חקיקה, וגם אם דורשים הקפאה באופוזיציה, כרגע לא מתקדמים עם הצעות החוק, או עם איזשהו שינוי שיטת משטר, כמו שהם קוראים לזה. והשאלה, האם אתה חושב שבגלל זה המחאה תדעך, האם אנחנו, יש לנו לפחות איזה חודשיים, חודשיים וחצי ככה של רגיעה בנושא הזה?
תראה, יש שתי קבוצות, אנחנו רואים את זה הרי ברחוב. יש קבוצה אלימה שהיא קוראת, איך אמר אהוד אולמרט, ראש הממשלה לשעבר, למלחמת עין בעין, ולקרוא למדינות אחרות להאריך מחדש את היחסים עם ישראל, ודברים חמורים מהסוג הזה, וגופות בירקון, ועוד שאר שלל דברים שמקומם בשיח הציבורי לא...
אבל הם לא עוצרים, אתה יודע, בסוף הם ממשיכים, וזה הורס גם את צהל וגם את המדינה מבחינה כלכלית, והשאלה האם אולי עדיף להיכנע, יכול להיות שבאמת הכוח בידיים שלהם, ולא בידיים שלכם, המחוקקים.
תשמע, אם אנחנו נקום בבוקר ליום שבו שלטון החוק הופך להיות סלקטיבי, שבו מה שקובע במדינת ישראל זה הכוח של קבוצות כאלו ואחרות, כמו שאתה אומר, אנחנו נהיה ביום נוראי. כיוון שמחר זה, היום זה אתה, מחר זה מישהו אחר, אנחנו מחזירים את ישראל למאות שנים לאחור. לא עשרות שנים, לא לתקופת הקמתה של מדינת ישראל, אלא לעידן הטרום דמוקרטי, לעידן שבו אנשים שיש להם כוח, הם קבעו את סדר היום, הם קבעו את הערכים.
אבל עדיין אותם אנשים, חבר הכנסת הלוי, הם חסרי אחריות. הם אומרים, והיום הוצא גם בוועדת חוץ וביטחון, שיש חשש בטווח הארוך לפגיעה בכשירות של צהל. זה מצד אחד. מהצד השני, יש את בגץ, שאומר, גם אם תחוקקו, אנחנו נפסול. ואני מניח שאתה כבר רוצה להתייחס לדיון של בגץ בעילת, על עילת הסבירות, ובכלל. אתה מניח שהם יתערבו גם בנושאים הללו. אז השאלה, האם עדיף להגיד, בוא נשים את הדברים האלה בצד, בוא נתמקד כרגע. אני סתם מעלה את זה כטענה. ברור שזו כניעה גם לטרור הזה וגם לטרור הזה, אבל השאלה מה עדיף, אתה יודע, מבחינתנו האזרחים כאן במדינה.
אני חושב שהדבר הכי חשוב במדינה חופשית זה שרצון האזרחים יקבע, שום דבר אחר. הרבה יותר חמור מזה, זה המצב שבו אנחנו נקום, ופעם אחד יש לו שלטר על רשות שדות התעופה, הוא יחליט להוריד אותו, השני על חברת החשמל, הוא יחליט להוריד אותו, רק בגלל שבא לו, רק בגלל שהוא יכול. זאת נורמה שלוקחת את המדינה שלנו למקום רע מאוד, יותר רע מכל דבר אחר. ולכן אני חושב, כניעה למצב הזה שבו חונטה, לא משנה אם של גנרלים, או של כלכלנים, או של רופאים, שהשתמשו ברישיון שלהם, אגב שהמדינה נתנה להם, נגד הממשלה, בוויכוח פוליטי, סליחה, רופא שיאמר, בגלל שיש ויכוח פוליטי בכנסת, אם פלוני יהיה שופט, בדרך כזאת, בדרך כלל אני לא אטפל בך, אני לא אטפל באנשים בכלל, אני אשבית את המערכת, לשם אנחנו מדרדרים את החברה שלנו. זה דבר שהוא קו אדום, אותו אסור לחצות לדעתי בכל מחיר. עכשיו, כן. מכאן והלאה, אתה אומר אפשר לדבר, להגיע להסכמות רחבות, אני אומר שוב, מהיום הראשון, לא רק בפגרה עכשיו, שיש חודשיים וחצי, מהיום הראשון, אמר ראש הממשלה, אמר שר המשפטים, דלתנו פתוחה, בואו נדבר, לצערנו, השיחות בבית הנשיא, פעם אחר פעם, הובילו רק להבנה שהאופוזיציה מנסה למשוך זמן, למשוך הליכים, לא באמת לרצות להגיע למשהו מוסכם וסביר, ואני אומר לך יותר מזה, הפשרה בסופו של דבר, גם בתחום של הביקורת השיפוטית, כלומר עילת הסבירות, וגם בתחומים האחרים שעומדים לפנינו, בכולם שר המשפטים כבר הציג פשרות מרחיקות לכת, כלומר, הרפורמה בעצמה, כפי שהוא הציג אותה, הרי זו פשרה ביחס לעמדותיו כל השנים.
ולמרות זאת, אתה יכול לנחש מה תהיה פסיקת בגץ בנושא עילת הסבירות.
אני מודש אחרי אתמול, אתה יודע, בשידור חי, וזו לא הפעם הראשונה שראיתי את זה, אבל שבית המשפט העליון רומס ברגל גסה חוק של הכנסת, לא יודע, מקים איזה מין פרלמנט של עצמו, של 9 אנשים.
לא, הפעם זה יהיה ברכב מלא, זה כבר לא 9, זה משדרגים את ה...
כן, יהיו 15 אנשים, כן, עדיין המצב ש15 אנשים מחליטים בשביל 10 מיליון, אגב, בנושא הסבירות, אולי זה האבסורד של האבסורד, כיוון שהעובדה שבית משפט יכול רק בעילת סבירות להחליט ל10 מיליון אזרחים מה סביר ומה לא סביר, הוא לא אומר הפעולה המנהלית הזאת הייתה בהליך לא תקין, הייתה בחוסר תום לב, היה מעורב בשיקול זר, הוא אומר לא, אני חושב שסביר יותר לשנות את מדיניות הביטחון, נניח, באזור הדרום בצורה אחרת. למה? כי בית המשפט מומחה לביטחון? כי הסבירות שלו, שיקול הדעת שלו, הוא יותר באיזשהו אופן, באיזשהו מידה, יותר מחבר כנסת או המתכ"ל או ראש השב"כ. כלומר, לקחו את הסף הכי מינימלי שצריך להיות לבית משפט. אגב, לא לחינם הוא לא מקובל באף מדינה דמוקרטית. באף מדינה דמוקרטית שופטים לא מחליטים, לא מעבירים ביקורת שיפוטית, מה שנקרא, רק כי נראה להם, רק כי בא להם, רק כי סביר בעיניהם. יש עילות סבירות שהם, עילות סליחה, עילות התערבות, לא סבירות, אלא עילות אחרות, כמו שאמרתי, אם אדם עשה בחוסר תום לב, כמובן אם זה בניגוד לחוק, שזה עיקר העבודה של בתי המשפט.
חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, אני מאוד מודה לך, תודה.
תודה, איתי.
ערב טוב.